שלום חברים, סייבן חברים שמח, גדי עברון איתנו, פרק 135, מה שלומך גדי?
קצת חולה, אבל מתייצב.
זה מדהים שאתה יודע מראש, חודש מראש אתה הולך להיות חולה, עזרת אותי, אמרת לי, רותם אני אהיה חולה, רותם אני אהיה חולה בתאריך הזה.
שמע, לחזור מטיסה ושאתה עושה לכמה כנסים, יש לך את הקונקרד, כמו שנקרא, של המחלה של הכנסים. ידעתי שככל הנראה יקרה משהו. אתה יודע, אחרי שאתה מתרוצץ על הרגליים שבועיים בלי הפסקה וטס בלי הפסקה, יש לך סיכוי לא רע להיות חולה.
טוב, אז it's not a false rodeo, מה שנקרא, אנחנו כבר ראינו אותך במצב הזה שחזרת מחול, ודווקא עכשיו הייתי רוצה עוד פעם לנצל רגע את הבמה ולדבר איתך על הכנסים שחווית בחול. בוא ספר קצת.
אז ככה, AI.
מלא AI. עוד AI.
AI ועוד AI, כן.
ואייג'נטים, החדש זה אייג'נט, נכון? זה כאילו זה חדש.
כן, MCP, נכון.
MCP, כן, MCP, כן.
אז חד משמעית, הכל AI, היו אבל דברים מאוד מגניבים, דברים מאוד מגניבים. לא בהכרח הדברים שהאחרים יחשבו כמגניבים, אבל אני מאוד חשבתי כמגניבים. לדוגמה, היה איזה גרנד צ'אלנג' מדרפה, שזה המפאת האמריקאי, או ארגון ה-Research and Development של ה-DOD, משרד הביטחון האמריקאי,
כן.
ששחררו תחרות AIXCC, שנתנה לקבוצות 52 מיליון שורות קוד,
אוקיי.
עשתה סידינג ל-70 חולשות בשורות קוד האלה, נתנה להם 4 שעות של קומפיוט, ואמרה להם תמצאו ותקנו.
אוקיי.
התחרו שם כמה וכמה קבוצות, הרבה אקדמיות, לדוגמה Trail of Bits גם התחרו, והגיעו לתוצאות מאוד מאוד יכולות, אני חושב שזיהו 54 חולשות, ב-4 שעות קומפיוט האלה. מטורף.
מגניב.
מטורף.
זה מלא שורות קוד, וכן. השתמשו בכלים מיוחדים, משהו, כאילו,
הם כולם שחררו את הכלים באופן סורס, כך שהיכולת הזאת הולכת להפוך להיות נחלת הכל.
איזה יופי, מטורף.
כן. אבל זה היו כל מיני הרצאות עם חולשות AI, אבל גם עם שטויות שהיו די מגניבות, ברייכות ממש טובה. לדוגמה, מיכאל מזניטי, כל מיני חבר'ה שעשו עבודה באמת באמת יפה. פרט לזה היו כל מיני הרצאות על חולשות כרגיל, עבודה יפה סך הכל, לא משהו שאתה יודע, הרעיד את העולם מבחינתי. אחד הדברים המעניינים שקרו, זה שיש משהו שנקרא Hacker Jeopardy, כמו משחק Jeopardy, שאתה אומר, I will take dogs for 200, ואז שואלים אותך שאלה, ואתה צריך לענות בסגנון של שאלה, What is a poodle? כן. כן? ואם אתה לא יודע בצורה של שאלה, אז אתה מאבד את הנקודות וכו' וכו'. ובדפקון זו חתיכת מסורת שכבר 33 שנה, שנקראת Hacker Jeopardy. שהתחיל מווין שוורטו והפך לג'י-מארק, והיום זה לינטל, שמריצים את הדבר הזה. ויש שם קבוצות, וגם במסורת דפקון, מעבר לזה שכולם מקללים וצוחקים, בסופו של דבר אתה יכול להפוך את הנקודות שלך על ידי כמה בירות שתית. למרות שהם גם נחמדים למי שלא רוצה לשתות, אפשר לאכול פשוט בננות וכמויות. נכון. והשנה היו להם הרבה בעיות AV, אודיו וידאו, ושלב אפילו אמרו, אנחנו לא יכולים לגרום לכך שארבעת הדברים יעבדו ביחד, שצריך לפרוש שניים או משהו כזה, שזה המיקרופונים, שזה המסך הגדול לקהל, שזה המוניטור, והספיקרים. קיצור, היה מגניב, היה נחמד, סתם שנה שעברה לדוגמה הייתה קטגוריה שלמה של קראוטסטרייק, בגלל הפאקאפ הגדול.
כן.
אבל מסתבר שהפעם היה בקהל בחור, שלחץ כל פעם על כפתור, ועשה דוס למיקרופונים.
כן,
אז לא מספיק שהיו בעיות AV, כן.
ראיתי את הוידאו.
אז הוא ליטרלי הלך ולחץ כל פעם, ועשה להם צרות עם זה. ואתה יודע, זה דפקון, hackers be hackers, ואמורים לסלוח להם. אבל אני חושב שאם היו פורצים שם למעליות, או פורצים לקזינו, או כל דבר אחר, היו סולחים להם.
כן, היה שם איזה קטע שפחות לקחו את זה יפה.
הוא בעצם הרס לכולם. בלי איזשהו סיבה אמיתית.
ואז הוא עשה פוסט ב-X, ואמר שהוא מתנצל, שזה הוא,
לא בדיוק, הוא עשה פוסט ב-X שאומר, I'm an asshole in many many more words. כן? זאת אומרת, הוא בא ואמר, אני לא התכוונתי, אני פה, חשבתי שזה מגניב, אתה יודע, ואז הוא אומר, יש לי 20 שנה ניסיון ב-AV, אז אתה יודע כמה קשה וסטרספול זה להיות על במה. מה אתה עכשיו מפריע והורס את הכיף של כולם? אז אנשים מאוד מאוד כעסו עליו. מצד שני, אתה יודע, האתיקה משתנה. אם זה לא קשור אליך, אז פחות אתה כועס.
אני חושב ש... אני חושב שזה יצא מפרופורציות בגלל שהוא הגזים. זאת אומרת, הוא יכל לעשות את הדוס הזה, יכל לקבל את ה-5 minutes of glory שהוא שלו, והוא פשוט הגזים. זאת אומרת, אם הוא היה עושה, הנה, תראה, יש לי כפתור, כל פעם שאני מדבר, כאילו, ואז כולם מסתכלים עליו, אתה מבין? כאילו, הנה הכפתור, והיינו יכולים לתת את זה ללינטל, הנה, כך, תלחץ ותראה שזה נעלם, וכאילו, הוא היה יכול לקבל פה את, ה, את, את כל השואו, את כל הדברים, אבל הוא הלך צעד אחד טיפה יותר מדי בשביל לצחוק. הוא פשוט צחק עליהם, ואני חושב שזה הדבר הכי, כאילו, אל תצחק על האקרים. כאילו, הם לא לוקחים את זה יפה.
פשוט הרס את השואו. כן, זה הקטע המרכזי. ואז הוא כתב, אני אשמח לבוא שנה הבאה, להרצות על זה, אבל זה גם, אתה יודע, זה אמור להיות obvious, אבל הוא אמר, זה ה-top of the line microphones, משתמשים בזה בכל העולם, בכל דבר אפשרי.
נכון.
והנה, תראה איך אני פורץ את זה בשניות, גם אם זה רק היה דוס. כן? אז נראה לי שיש כמה חקרים בעולם שעכשיו יגידו, אוקיי, לא שזה לא מוכר ככל נראה להרבה מהם, אבל הנה טאק סרפס חדש, איזה כיף.
אוקיי. תשמע, אני יכול להגיד לך שאני הייתי בן 14, קנו לי את השעון הזה של קסיו עם השלט האוניברסלי. אני לא יודע למה הסכימו לי את הדבר הזה, אבל אני זוכר שכאילו, אתה יודע, אתה מגיע לבית של חברים, ואתה מחבל להם את הטלוויזיה, והם מחזיקים את השלט ואומרים, מה קורה פה? אז פעם ראשונה, פעם שנייה זה מצחיק וזה נחמד, אבל כשזה מתחיל להיות יותר מזה, זה מבאס. אותו דבר גם בקניון, אתה יודע, אתה הולך בקניון, נכבד טלוויזיה, עובר ערוץ, אנשים כאילו, טוב, מה קורה פה? אחרי פעמיים שלוש, זה כבר מאבד את זה, וזה כבר נהיה לא נעים ולא יפה, מניסיון. אז אני יכול להגיד שזה נראה לי המקום שפשוט איבד את זה לגמרי. אני חושב שיש פה קטע של, הנה, עליתי על משהו מגניב, לבין, עליתי על משהו מגניב ואני הולך להרוס לכם עכשיו את הערב, ואני אצחק עליכם בווידאו.
שמה, כל הנושא של דפקון, הוא כן, אני מסכים איתך. אבל דפקון בכללי, דוגמה, כשדפקון הולך למלון חדש, הם נותנים להם רשימה של דברים שלהיזהר מהם. לדוגמה, אל פשוט תשימו דרגים כדי לסגור את הפאנלים של הניהול במעלית.
כן.
סולדרינג, כאילו, תהפוך את זה למקשה אחת. אל תסגח סיכונים. או לדוגמה, לוקחים
רשימות של... מהקומה 40 עד הקומה 0, מישהו יפתח, ישנה ויחזיר את זה כאילו לא היה כלום.
בדיוק. אז, או לדוגמה, כל שנה יש אידיוט שמנסה לפרוץ הקזינואים, שהם מאוד מאוד טובים, כן, בנזרות פריצות. ודפקון גם, אם עולים על זה בזמן, אתה יודע, מנסים לעזור. כי לדוגמה, הם יבואו ויגידו, לא, זה ילד, זה פה, זה שם, עזבו אותו, אבל זה יקבל סלאפ און דה ריסט. לעומת, נגיד, שהוא יעזוב את וגאס, עבר סטייט, ואז זה פדרל קריים. פדרל פלוני.
כן.
כל מיני דברים שלאורך השנים קרו בדפקון, זה כיף שם. יש הרבה תלונות של אנשים באינטרנט. על זה שדפקון כבר לא דפקון, וזה לא כיף, וזה לא אני לא יודע מה. ואני חייב להודות שזה מצחיק לראות את זה כל שנה. כי גם אני חשתי את זה, אני הלכתי לדפקון פעם ראשונה, אני חושב ב-2004 או 2005, זה היה במלון שם שקוראים לו אלכסיס פארק, שהיה קצת בקטות, והיה שם אולי, אתה יודע, קטן, 4,000 איש, והיה כיף, וזה היה הרגשה של קהילה. ולאורך השנים זה גדל, ונהיה עשרות אלפי אנשים, והרבה אנשים הגיעו שהם לא האקרים בכלל, שהם קוספליירים כאלה של אנרכיזם, ומה שאתה לא רוצה. וגם אני אמרתי, כבר לא כיף לי שם. ואז לפני כמה שנים אמרתי, יאללה, בואו ננסה בכל זאת, הפכתי עוד גון שזה מתנדב, כדי לעשות ליהנות מהכנס כמו שהוא עכשיו, שזה בעצם פסטיבל, לעומת כנס סקיוריטי. ותמיד אפשר למצוא איך ליהנות, בין אם זה ליינקון, כי אתה עומד בשורות הרבה מאוד שעות וכולי, אבל...
כן.
אתה יכול למצוא איך ליהנות ולנסות לחבור את זה למה שזה, אבל כל שנה יש את האנשים שבאים ומתלוננים, אומרים, זה כבר לא זה, או חיכיתי הרבה בתור, או זה לא מה שאני זוכר, או אני אפסיק ללכת, וזה מאוד מעניין לראות איך משתנים הפנים של הקהילה, והכנסים, לאורך השנים.
אתה יודע מה, אני אתן לך רגע פרפרזה אחרת, אוקיי? קראתי איזה טקסט ממש ממש יפה, על איזשהו... איזשהו מקום שאתה יודע, אנשים יורדים מהמטוס, ועד שהם מגיעים בעצם לקבל את המזוודות שלהם, המרחק היה מאוד מאוד קצר באותו שדה תעופה. ובגלל שהם הלכו כאילו דקה, פחות מדקה, עד המזוודות, הם חיכו משהו כמו רבע שעה למזוודות שלהם. לפעמים גם 20 דקות, אתה יודע, זה כאילו זה... ואנשים כל הזמן התלוננו. זה לא בסדר, כמה זמן לוקח לכם, איזה שירות גרוע, איזה בעיות, מה קורה, זה לא בסדר. ואז שדה התעופה עשה שינוי שאף אחד כאילו לא לקח אותו בחשבון, והזיז את כל הנחיתות שאנשים יצטרכו ללכת 10 דקות עד שמגיעים למזוודות, ואז הם מחכים רק 5 דקות במקסימום, אוקיי? ופתאום כל התלונות האלה נעלמו. זה כאילו, זה נעלם. אנשים הפסיקו להתלונן שהם מחכים הרבה זמן למזוודות, כי רוב הזמן שלהם היה בהליכה. ולא בהמתנה על המזוודות. ובקונסטלציה הזאת, זה אותו זמן שעובר, אתה יודע, רבע שעה, בכל אופן רבע שעה צריך עד שאתה מקבל את המזוודה שלך. וזה פשוט מה אתה עושה באותו הזמן, ופשוט הם תופסים את זה בצורה אחרת. אז כשאתה הולך עכשיו לכנס, ואתה צריך להמתין המון זמן, זה מבאס לך את כל החוויה, כי אתה לא אוהב להמתין. אנשים לא אוהבים להמתין באופן כללי, חוץ מאמריקאים שהם עם של המתנות. אבל חוץ מהם, אנשים לא אוהבים להמתין, וכשממתינים המון, זה מבאס. אבל אם לוקחים את ההמתנה הזו ועושים איתה משהו אחר, משהו שונה, משהו שמסתכלים עליו אחרת, זה פתאום משנה את כל החוויה של ההמתנה. פתאום ההמתנה היא סבבה.
בסופו של דבר, אחד הדברים המרכזיים שאני חושב שלמדתי על סקיורטי לאורך השנים, זה שזה לא על טכנולוגיה, וזה לא על ביזנס, זה על אנשים.
Okay.
גם ברשתות שישבו בשבעה הראשונה של ארפנט, הם אמרו שם, networks are about people. גם אצלי בסטארט-אפ, כלומר, עבדה איתי אינטרן, שהיום כבר הגיע לרמה יחסית גבוהה בסטארט-אפ, ושאלתי את האחרי שנה, מה למדת? יורד, ציפיתי ללמוד על ביזנס, ציפיתי אותו ללמוד טכנולוגיה, ולא שלא למדתי, אבל למדתי שזה על אנשים. בסופו של דבר, במיוחד בסקיורטי, אתה יודע, דוגמה קלאסית, סיסמאות, זה לא על כמה מסובך את הסיסמה, ויש אנשים שישתמשו בזה נכון, וירצו להחליף סיסמאות, וירצו לזכור את הסיסמאות וכו'. הכל אנשים, הכל change management, וזה לוקח הרבה מאוד זמן להבין את זה באמת. וכשאתה מתחיל לחשוב על מערכות, אתה לא חושב על היופי של הארכיטקטורה, אתה אומר, איך אני הופך את זה ל-people proof?
כן.
חד משמעית. כן. אז לסכם, היה מגניב, היה כיף, המון AI, המון buzzwordים, אין סוף כסף שנזרק לפח. לי אישית היו כמה אירועים שלי היו כיפים. לדוגמה, הרמנו פעם ראשונה אירוע שנקרא C-Sides, שזה כמו B-Sides, אבל לסיסויים. הוצאנו את זה מה שנקרא סטריפ, יצאנו מווגאס, ולקחנו וילה, ובאמת הפכנו לזה אירוע של סיסויים. זאת אומרת, הסיסויים היה את זה בחור בשם גרי הייסליפ, שהיה מאחורי הבר, כן? ומישהו היה על השחמט, ומישהו היה על הפוקר, ופשוט הפכנו את זה לאירוע שכולו היה הסיסויים עצמם.
אני חייב להגיד שאחד הבעיות הכי גרועים, הכי קשים של סיסויים, זה שהם לא מתראים אחד עם השני, במקסימום קצת הודעות, קצת דברים, אבל בגלל עומס העבודה הם לא מתראים, אז אם אתה עושה איזשהו אירוע שמביא עוד סיסויים אחד עם השני, זה מדהים.
חייב להגיד לך שמניסיונים, הם מתראים אחד עם השני כל הזמן, לא יודע מתי יש להם זמן לעבוד, אבל בסדר, עזוב.
כנראה סיסוי במרכז.
וגם עניין של איך אתה ניגש לזה, איך אתה הופך את זה, כי יש המון דברים, המון הרצאות, המון אירועים, איך אתה יודע שיבואו אליך. עשינו את זה מאוד מיוחד, עשינו את זה קודם כל יומיים לפני הכנס, שדורש להגיע מוקדם, שלא כולם בכך ירצו. עשינו את זה בווילה בחוץ, הבאנו את הסיסויים עצמם שיהיו להיט של מה שקורה שם. עשינו את זה קרוס קומיוניטיז, שיהיו 6 קומיוניטיז שרשמית ועוד 3 שלא רשמית השתתפו בזה. וזה היה ממש כיף.
כמה אנשים הגיעו?
איזה 150.
וואו, מדהים.
היה עוד משהו שבחרתי היה משמעותי. עשינו משהו שנקרא Puppy Awards, על שם, בדומה ל-Pony Awards, רק שלא על חולשות. אלא אנשים פשוט הגישו את הכלבים שלהם, והפכנו אותם למען... את הכלבים? את הכלבים, כן. והפכנו אותם למען אילוסטרציה של הכלב, והדפסנו כל מיני מדבקות. הרעיון היה שיהיה מנצח, כל הכלבים האלה הם ילדים טובים, ילדות טובות, אתה יודע, לא צריך לנצח. הדפסנו המון סטיקרים, פשוט חילקנו אותם כל הכנס. ובדפקון סטיקרים זה currency, זה ממש משהו יותר חשוב מכסף. אז זה היה ממש מגניב. כל מיני דברים כאלה. כמובן, הייתי שם בשביל הסטארט-אפ, פגשנו לקוחות וכו'. אבל האירועים הקהילתיים זה מה שבאמת עושה את הדברים האלה עבורי.
אוקיי. זה... אני חושב שבכלל מאפיין אותך הקטע הזה של להתנדב וכאילו... לתת עוד, לעשות את אירועים קהילתיים, לעשות, כמו למשל הפרומפט, האירוע של הפרומפט שאתה עושה, פרומפט GTFU.
GTFO, get the fuck out. כן. האמת, זה דברים שאתה פשוט יושב לשנייה עם חבר, מדבר על הו ועל דה ותורמי על הנעשה, ופשוט קורה. דבר הכי מסוכן בעולם. בסופו של יום, אני שומר על עצמי כבן אדם מאוד עסוק. אבל אני גם יודע שכדי להישאר מרוכז, אני צריך לעשות דברים מחוץ לעבודה. אז אני עושה שהם יהיו adjacency קרוב יחסית למה שאני עושה, אבל אני יודע שאם אני לא אלך עכשיו לעשות איזה משהו שהוא מועיל, אני אלך לפייסבוק, אני אלך לאינסטגרם, אני אלך לטיק טוק, שזה בסדר. אבל עם כל זה, מרים עם איזה משהו. סתם, דיברתי עם חבר, ואמרנו, אתה יודע, יש אינסוף כנסי AI, אבל זה הכל מרקטינג, זה הכל זבל. עזוב אותנו בשקט. ואמרנו, אולי הגיע הזמן להרים איזה כנס AI, והחלטנו שלא כל כך עדיין, וגם היינו רוצים להרים עכשיו את הנופל על Thanksgiving בנובמבר, כבר אין לך זמן to ramp up השנה.
כן.
ואמרנו, בואו נרים איזה משהו סתם, בואו ניקח כמה חברים, נשים אותם בזום, כל אחד יראה משהו שהוא עשה, כן, כמו קורונה. מה הוא עשה עם, עם AI שברצות היה useful? לא משנה אם הוא נכשל, או סתם היה מצחיק, העיקר שיבוא וזה יהיה useful, ועשינו את זה מאוד hackery. זאת אומרת, אין סליידס, רק צריך להראות, יש לך 3-5 דקות, להצביע כדי לתת לך עוד זמן. דיברנו על ה-AI slop, ו-take AI back from the marketing people, וכל מיני דברים כאלה. ואז ראינו את האירוע הראשון. שתחתי לחברים, והיו שם אנשים סופר מוכרים, כן, הקרים, שנות 90, שנות 2000, סיסויים, אנשים שאתה מסתכל עליהם ואומר, וואו, בן אדם הזה מטורף, גם אתה היית שם, תודה שבאת.
כן.
וכמו שיש בן אדם אחד שחלק על workflow מטורף עם קלוד דסקטופ שעושה אוטומטיק רוורס אינג'ינירינג עם גידרה ומביא מזה פונקציות וכל מיני דברים כאלה, היו אנשים שבאו ודיברו כמוני, זה כבר היה באירוע השני, על איך שהייתי במי שנעשתה רסטורנט ואני אוכל קטשופ אחי, מה אני על זה עושה? וזרקתי את המניו עם שאט GPT, ביקשתי עצות, אותך, שדיברת על מוזיקה, אז היו דברים סופר טכניים, היו דברים שפשוט היו שימושיים, כמו הנה תראו, אנחנו עושים פה GRC איכשהו, והיו דברים סתם שעשיתי את זה, זה היה כיף. וההרגשה הזאת של כולם עולים, אין סליידס, יש לך 3-5 דקות, אפשר להצביע לתת לך עוד זמן, אתה פשוט חולק, מה היה יוספול, מה ה-workflow שלך, איך אתה משתמש בזה. ובשעה אתה עובר איזה 10 אנשים, רואה אינסוף דברים שהיו שימושיים לאחרים, לומד והופך להיות יותר באוריינות AI, וזה פשוט התפוצץ, התפוצץ.
כן, אני חייב להגיד, זה מסוג הדברים שאתה נכנס לשעה, וכשאנשים מתחילים לדבר, ויש להם את הפשן הזה שהם מדברים על העבודה שלהם, על מה שהם עשו, לפעמים זה איזה סייד פרוג'קט, אתה יודע, זה לא המיין ביזנס שלו, לפעמים זה משהו קטן שהוא עשה בשביל עצמו, משהו בצד כזה, ופתאום אתה רואה, וואו, זה מגניב, אהבתי. ואני חייב להגיד שאני בשעה אחת, יש לי לפחות 15 רעיונות לסטארט-אפים שונים. כאילו, כזה. אתמול למשל היה אחד שחשפתי לכולם, אבל כאילו, כל הזמן יש לי רעיונות, כי יש שם המון אנשים שעושים המון דברים מאוד יפים, מאוד מיוחדים, וזה לא כאילו חברה גדולה מוכרת עכשיו איזשהו מוצר, זה משהו קטן שמישהו ניסה, אתה יודע, תיאוריה, קוד וייבינג, מראים איזה פרויקט קטן, הנה הגיד שלו, אתה יודע, ממש ברמה הזאת. ואהבתי, מעניין. זה באמת מעניין.
בסופו של דבר, זה קצת קטע כזה של... אני חושב שבסוף הגענו נקרא לזה mission statement של take AI back from the marketers, אבל זה כל כך מדבר אל אנשים, שאתה יכול לראות שם בקהל חבר'ה סופר רציניים, מצד שני, אנחנו לא מסננים את מי שהולך להרצות. יכול להיות ילד שאתמול הלך לאוניברסיטה פעם ראשונה, ורוצה להראות משהו שהוא עשה עם איזה MCP סרבר וחיבר אותו למשהו. או סתם, לדוגמה, שבוע הבא, שהשבוע האחרון רשמית, עולה מי שהיה סגן ראש ה-NSA במשך 15 שנה, והדירקטור של ה-National Security בסייבר, כן? הוא סתם הולך להראות איך הוא כתב מסמך של 6 עמודים מנקודת ראות של מדינה אחרת. לא משהו מטורף, אבל כולם פשוט עולים וחולקים, מראים משהו יוספול, כולנו לומדים. סתם לדוגמה, אחד האנשים שמארגנים את זה איתי, ריין מון, הוא לא אכפת למרצות עצמן, הוא מסתכל ברקע על ה-environment, על ה-workflows, איך אני עובד, מה אני עובד, מה אתה עושה. לוקח נוטס ולומד המון. ולא ציפיתי שזה כזה יתפוצץ, לא ציפיתי שיהיו כל כך הרבה אנשים שמגיעים ורוצים להיות שם. מצד שני גם זה לא מתפשר, כמה שאנחנו חמודים ונחמדים וכיף לנו בצחוקים, אתה עולה 3 עד 5 דקות. אתה ממש צריך עוד זמן, ניתן לך, אבל 3 עד 5 דקות. אתה מראה, show me what you got.
כן, לגמרי.
פרומפט, or get the fuck out. זה
לגמרי.
פשוט עובד.
אוקיי. סתם, אגב, סתם שאלה ככה מסקרנת אותי, אבל נראה לי שיותר מדי, יותר ויותר אנשי סייבר עושים הסבה ל-AI. גם אתה רואה את המגמה הזאת?
מה זה אומר הסבה ל-AI? אני מושג מה זה אומר.
אנשים שעוזבים את הסייבר או מכניסים ממש עבודה ב-AI, זאת אומרת, לכתוב MCP'ים, לעשות קוד וייבינג. יש כאלה שגם מכניסים את העניין של להגן על AI'ים, ואז כאילו זה בעולם תוכן שלהם, אבל נורא, המון אנשים פתאום נהיים מומחים ב-AI ועובדים בעולם הזה של AI, אתה יודע, לעשות אוטומציות.
אני לא יודע לגבי עובדים או לגבי עוברים, אין לי שמץ של מושג. לא יודע גם מה זה אומר מומחי AI, אבל אני כתב להסתכל באמת על האלגוריתמיקה. אבל אני כן יכול להגיד לך ש... אתה יודע, יש עכשיו נגיד... חס ושלום, הפצצה מאיראן, פתאום מגיעים, כמו שעורר המים הזה של Game of Thrones, brace yourselves, military experts are coming, כן? אז brace yourselves, AI experts are coming, לא יודעת כמה עוברים או לא עוברים, אבל כולם שחקים אותו שם ובינים משהו. אני מתעסק ב-AI הרבה, אני מתעסק ב-AI הרבה שנים, יש לי חברה בתחום כבר שנתיים, ואני זהיר מלהגיד שאני מומחה לתחום. אז לא יודע.
אוקיי. Okay. טוב.
לא רואה את הטרנד הזה, אבל כולנו איכשהו AI עכשיו, אז אתה יודע, גם אתה עכשיו מקים חברה של מה חלקת שם, משהו רפואי, גם אתה תתעסק ב-AI ותהיה מומחה AI, אין מה לעשות.
נכון.
בברכה פסיק.
אמא שלי מומחת AI, בחייך. אני שולח לה תמונות ושולחת לי סרטון עם כל התמונות.
ראית מה זה?
כבר התמחות. זה, אתה יודע, נישה, אבל עדיין התמחות. טוב. אז על מה אנחנו יכולים לדבר היום בפרק שלנו? אז חברים, אם נמחוק את כל המיילים מאז 2009, ירד גשם בשתיים בצהריים. זה משפט שאף מטאורולוג לא אמר, אבל איכשהו נהיה מדיניות אמיתית באנגליה. אנחנו נדבר על Cloudflare ו-Perplexity, הקרב שמגדיר מחדש את חוקי המשחק של הרשת. אנחנו נדבר גם על Sonic Wall, זה לא Zero Day, זה פשוט הסיסמה הישנה שלכם, חוזר to kick you in the ass, מה שנקרא. אוקיי? ודפיקות בדלת של פורטינט, האם אנחנו על סף זירו דיי חדש? נדבר על זה, כי אנחנו יודעים, אם כשחסר לנו פה את הלל, אז אנחנו יכולים לדבר על פורטינט, והנה, גם הפעם אנחנו נכניס אותו ונדבר עליו. אז הנושא הראשון, בואו נתחיל לדבר על זה. תארו לכם שאתם פותחים בוקר בעבודה, לוגמים את התה הבריטי, לא כל כך טעים שלכם, ופתאום צץ פוש, המלצת ממשלת אנגליה. מחקו מיילים ישנים כדי להציג את משק המים או את הגלובל וורמינג. רגע, מה? אז כן. אז ה-National Drought Group, זה באמת שמה, ככה קוראים לדבר הזה, החליטו שחבר טוב יביא חבר, וכל החברים ביחד יורידו את הדברים שסבתא שלחה לכם פעם עם החג שמח, אוקיי? כי זה גוזל מחקלאים ביורקשר מים. אז זה אמיתים לגמרי, זה לא סתם איזה סטנדאפ שאני עושה עכשיו או משהו, וצריך להגיד, זה העתיד. ממשלת אנגליה פרסמה פוסט שבא ואומרת, בין יתר כל הדברים שצריך לעשות בשביל לחסוך במים, זה למחוק את המיילים הישנים שלכם ואת התמונות הישנות שלכם מהמיילים של פעם. גדי, כבר מחק את המיילים מפעם?
מה אתה רוצה מהחיים שלי?
אתה יודע שפעם היה לי קטע? אני מדבר איתך באזור 2010, ששמרתי את כל המיילים שלי. כאילו, היה לי ממש כל המיילים שלי, שקיבלתי לשומר אותם.
הלוואי עליי.
ואני חושב שב-2010 איבדתי שליטה לגמרי על כמויות המיילים שאני מקבל, והפסקתי עם זה. אבל היה לי איזה, לא יודע, זה 5 גיגה של אימיילים שקיבלתי. עוד פעם, שים בצד ספאם, כן, אבל אימיילים. ופשוט הייתי שומר הכל. פעם היו שומרים, פעם לא היה הרבה אימיילים. אז כאילו, כל מייל היה משהו. היה חשוב.
תמיד היו לי הרבה אימיילים. מצד שני, אני יכול להגיד לך שהיום אני כבר לא כל כך משתמש באימייל.
אוקיי, אוקיי. אוקיי, טוב. אבל בוא
תקשיב... אבל רגע, למה מה זה עוזר להם עם דראוטס?
אז מה שהם טוענים בעצם זה שהשרתים שמחזיקים את כל האחסון של כל הדבר הזה, הם שורפים המון מים, בזבזים המון המון מים בשביל לקרר את עצמם, אוקיי? אבל במקביל לדבר הזה, שים לב לכפל בלבול המטורף שקורה פה, באנגליה, אותה ממשלה בדיוק, העבירה את ה-Online Safety Act, שזה חוק שדורש מכל אחד מגיל 13 לעלות תעודת זהות וסלפי לכל אתר שדורש שאתה תהיה מעל גיל 13. אוקיי? מצד אחד הם אומרים לך, תמחוק את כל התמונות, מצד שני אומרים לך, אתה חייב לעלות עכשיו עוד תמונות. נראה לי פה, מה שנקרא, אחד לא יודע מה שצריך לעשות מהשני.
זה אני לא יודע את זה כל כך קשור, אבל אני גם מנסה באמת לחשוב, עם כל הדברים שקורים בעולם, כמה אנרגיה יוצאת על אחסון אימיילים, לא יודע, נשמע לי הזוי קצת.
לא יותר מדי, אגב. לא יותר מדי. אגב, בוא נגיד זה ככה, אם אתה תיכנס עכשיו לג'ימייל שלך, ותחפש את המיילים שלך בשביל למחוק אותם, הפעולה הזאת תבזבז יותר מים מללכת ולמחוק אותם, או להסיר אותם, אוקיי? FYI, אוקיי. מה שנקרא. כאילו, זה המצב.
נמאס לב לדבר על חשמל וכל האנרג'י קונסאפשן של שרתים, אז הם עברו לדבר על מים, אוקיי.
ברור, מה זאת אומרת? אז אתה יודע מה, אני הלכתי לג'ימי שלי ואמרתי לו, תקשיב, בוא ניקח את הבלבול הזה ונשים אותו משהו קצת יותר מעניין ונשים את ההשלכה הזאת שלהם גם על דברים אחרים. אז הוא נתן לי רשימה מאוד מאוד יפה של דברים. בוא תקשיב לרשימה הזאת. כדי להוריד את מחירי הלחם, אפשר לעשות את זה על מחיקה של ההיסטוריה בבראוזרס, כי אם אין קוקיז, אין פחממות. אוקיי?
אוקיי.
לאנגליה, אוקיי? לצמצם פשיעה עירונית באמצעות מצב do not disturb על כל הטלפונים. אם אין התראות, אין קריאה למשטרה. אוקיי?
להוריד זיהום אוויר... אז כמובן שאם המשטרה לא תגיע, אז אין באמת פשיעה.
תקשיב טוב, להוריד זיהום אוויר על ידי מעבר ארצי לפונטים דקים במיוחד באימיילים. אוקיי? אנחנו, אם יש לנו רגע, פחות למה? בולד, אוקיי? יש לנו פחות פליטות. אנחנו צריכים להוריד את הבולד. אל תשתמשו בבולד. אוקיי? Okay? אנחנו חוסכים, מצב חיסכון פה, אוקיי?
אוקיי.
אז אם אנחנו רוצים לפתור את בעיות עומסי החשמל, אפילו בישראל, כולם צריכים לעבור לדארק מוד בכל האפליקציות. אוקיי?
אז כמה זה באמת יעזור?
זה יעזור יותר, אני חייב להגיד.
לא, אבל אני רוצה להבין, כמה זה באמת יעזור? המסך עובד, באמת משתנה המתח של כמה לפי, כאילו...
אגב, כן, באופן כללי, אם אתה עובר לדארק מוד, אתה משתמש בפחות סוללה ומרזיקה משמעותית יותר, כי מה שעולה כסף זה הצבע שחור אמיתי, לא... הוא לא משתמש בסוללה. המסך פשוט לא נדלק שם, עוד פעם באולד, שזה רוב הטלפונים. FYI.
אוקיי.
אז דארק מוד הוא לא רק טוב לעיניים, הוא גם טוב לסביבה, אוקיי? אפשר לעצור את האינפלציה על ידי הקטנת הפונט של השטרות, אוקיי? זאת אומרת, אנשים ישלמו פחות.
אוקיי.
זה ג'ימי. יש לו פה בדיחות לא מצחיקות, כמו לשפר תחבורה ציבורית באמצעות רענון הקש בתחנות האוטובוס, שזה בעצם בא ואומר F5 to the people. לא מצחיק, באמת, ג'ימי לא מצחיק. להיאבק בבזבוז מזון על ידי הגבלת גודל התמונות באינסטגרם ל-240p. ואם המנות יהיו יותר קטנות, אנשים פשוט יהיה להם פחות תיאבון.
או שהם יקחו צעד אחורה ויצלמו יותר בקטן.
אופה. אוקיי.
אני אמנם לא ג'ן זי ולא מומחה צילום, אבל תקשיב.
כן.
אין לי מושג, פשוט תקשיב.
אוקיי.
כאילו, תשמע, תבין, תפנים, תחשוב.
ואם אנחנו להוריד, רוצים להוריד פגיעות סייבר, אז אנחנו פשוט נאכוף לכולם סיסמה מ-1 עד 6, ואם כולם זהות, אין למעל לפרוץ. כאילו, כולם בחוץ. Everything is opened. אוקיי? זה ג'ימי. בא ואומר, בוא נפתור בעיות בעולם. אוקיי? אפשר לפתור בעיות חברתיות במשפחה על ידי רוטציה חודשית של האדמין בכל קבוצת וואטסאפ משפחתית. אוקיי? אני חייב להגיד, זה חזק. אפשר לפתור מחסור ברופאים, אתה יודע איך? על ידי הסבת טופס 17 לגוגל פורמס עם חובה לענות כן בשאלה 3.
בוא נעבור הלאה.
אוקיי, בסדר. בוא נדבר על נושא קצת יותר משמעותי ורציני. אנחנו מדברים פה על Cloudflare ו-Perplexity. דמיינו רגע שהדפדפן שלכם, חרום או ספארי, או כל דפדפן שאתם משתמשים בו, אני באופן ספציפי, Brave, לא רק מציג לכם אתרים, אלא מחליט על דעת עצמו מתי לגלוש. לחקור ולהביא לכם את התשובה המושלמת עוד לפני שסיימתם בכלל לשאול. נשמע כמו בדע בדיוני, אז זהו שלא, זה כבר כאן, וזה בדיוק ההבדל הגדול בין AI רגיל לבין מה שכולם קוראים לו עכשיו, AI agent או agentic או כל דבר אחר שאתם רוצים לקרוא לו מהכיוון הזה. אז בואו נפשט את זה. לחשוב על AI יוצר או generative AI, כמו ChatGPT, זה כמו לבקש ממתמחה מבריק לכתוב לכם מייל, פוסט, ואתם נותנים לו הוראה והוא מבצע אותה, והוא ריאקטיבי. לעומת זאת, AI agentic הוא אותו מתמחה, רק שעכשיו אתם יכולים להגיד לו, תרגיל לי חופשה באיטליה. והוא לא רק יכתוב לכם את ההצעה, הוא גם מפרק את זה למשימה, ייכנס לאתרי טיסות, ישווה מחירים, יבדוק מלונות, אולי אפילו ישלח מייל לסבתא שלכם באיטליה, לשאול אם יש לה חדר פנוי, אם אתם רוצים לחסוך. הוא אוטונומי, פרואקטיבי, והוא פועל בעולם האמיתי, זאת אומרת, הוא רץ ברשת. הדוגמה הכי חמה מהשטח היא פרשה מאוד משמעותית כרגע, בין Cloudflare לפרפלקסיטי AI. פרפלקסיטי הוא מנה התשובות, זה שם יפה לסוכן AI שיודע לסרוק את הרשת ולתת לכם תשובה מסוימת, והבעיה התחילה שקלאודפלר, כשמגנה על חלק ענק מהאתרים בעולם, אגב חמישית מהאתרים בעולם, טוענת שפרפלקסיטי מתעלמים באופן מוחלט מההוראות של do not pass, מה שנקרא אל תיכנס לאתרים, שזה הקובץ המפורסם robots.txt, והם משתמשים בטריקים כדי להתחזוק למשתמש אנושי תמים. פרפלקסיטי אדם מצידם טוענים שהם בסך הכל פועלים בשם המשתמש, ממש כמו דפדפן. הסיפור הזה הוא לא רק דרמה טכנולוגית, הוא מציף שאלה מאוד גדולה בעידן החדש שלנו. כש-AI שלכם פועל בשמכם, האם הוא כפוף לאותם חוקים כמוכם, או האם הוא בוט שצריך לציית לחוקים של בוטים? וזה משפיע על כל מי שיוצר תוכן, על מודלים עסקיים שמבוססים על פרסומות ותנועות באתר, בעצם על כל המבנה של האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו. שזה כבר לא דיון על העתקה, אלא על זכות בסיסית של AI לצרוך את אותו מידע בעולם ולתת לכם את התשובה האחת שאתם רוצים, מבלי שתצטרכו לבקר באתר המקורי לעולם. אז גדי, איפה אתה בסיפור הזה?
את האמת, מסובך. מצד אחד, אתה יודע, ברמה הפילוסופית הגבוהה, אנחנו עובדים ביחד עם AI, זה רק המשיך לקרות.
נכון.
אנחנו לא עובדים בפני עצמנו. הוא עובד בשבילנו, בזמן שאנחנו חושבים על דברים אחרים.
נכון.
אבל לרדת לקרקע קצת, מצד אחד, תהיה נטיזן טוב, סיטיזן אינטרנטי טוב. אל תפציץ אתרים עכשיו, ברמה של מאות שאילתות לדקה, רק כדי לבדוק שלא השתנה איזה משהו הכי קטן. זה לא כיף, okay. זה לא נחמד, זה מעמיס את התקשורת, זה עולה הרבה כסף, תעצור, מספיק. וקלאודפלר אנשים טובים, שתמיד מנסים להתנהג בצורה נכונה, והם עשו פה משהו עבור האינטרנט, שאמרו סטופ, אתם רוצים לעשות את זה, אנחנו לא ניתן לכם. מצד שני, כשמסתכלים עכשיו על הפעילות של המערכות AI האלה, הן מחפשות את התשובה הכי מהירה, והכי טובה, ומראש וכו', ואני מבין למה הן עושות את זה. לצערי, אני לא מאמין שתמיד האמת איפשהו באמצע, האמת תגן איפשהו באמצע, אבל כבעל אתר נגיד, לא הייתי רוצה לחסום, כאילו בקלאפ, אתה יכול לציין אם אתה לא רוצה, או כן רוצה.
נכון.
לא, אני רוצה להיות מזוהה, אני רוצה שימצאו את הדברים אצלי, אני רוצה שידקסו אותי. אז בעוד אני מאוד בצד של קלאודפלר פה, כרמה של תתנהג כמו אזרחי אינטרנט טובים, אני אומר, למה שאני רוצה לעצור את זה? זה קצת מזכיר לי את הנטוורק פרוביידרס הגדולים, בתקופה שגוגל התחילו להיות מאוד מאוד רציניים, שאמרו, גוגל גונבים לנו טראפיק, אני לא משמע טראפיק שמשתמשים בו, לא, אני נכנס לאתר, קוראים לו גוגל, אני לא גונב כלום, כן? אז we've seen it before, להגיד לך שהם לא יכולים להתנהג קצת יותר יפה, יכולים, להגיד לך שקלאודפלר טועים, הם לא טועים. זה פשוט עניין של עכשיו ימין השמאלה, איפה ילכו הכספים ומי יתנהג.
אני חושב שיש פה חוסר בהירות. כי מצד אחד, לפרפלקסיטי יש מנוע LLM, קוראים לו סונר וסונר פרו, והם גם משתמשים ב-R1, והם מאמנים מודלים. אז כשאתה רואה למשל בוט של פרפלקסיטי, אתה יכול להניח שהם יכולים לעשות לך סקרייפינג לאתר, בשביל שהבוט שלהם ילמד. בשביל שה-LLM שלהם ילמד. שזה משהו אחד. מה שקרה סקרייפינג, אני שם את זה בצד אחד במשוואה, ויוזר פרואקטיביות, אוקיי, או יוזר פרוקסי, מילה הנכונה היא פרוקסי, יוזר פרוקסי זה משהו אחר. ואם אני בא ואני אומר, אוקיי, יש לי אתר, ואנחנו מסתכלים על Cloudflare, למשל, שCloudflare היא אג'נטיק לגמרי, אגנוסטיק, סליחה, לגמרי, מהבחינה הזאת, מה אתם הולכים לעשות? עם Perplexity, שאתם מסווגים בתור חברה עם LLM, אם אתם נסים להיכנס לאתר, אנחנו נרשום אתכם כאילו עציתם סקרייפינג. מצד שני, יש להם גם את הצד השני שבא ואומר, אני בתור משתמש, נכנס עכשיו לפרפלקסיטי, אני שואל איזו שאלה, והוא הולך באמת לאתרים ומחפש, קורא ולומד בשבילי, אוקיי? שזה שני דברים שונים שקורים במקביל. ואני חושב שיש פה אירוע מאוד מאוד גדול, מקונן אפילו, איך אנחנו מתמודדים איתם. זה בסדר שבעל אתר יבוא ויגיד, אני לא רוצה בכלל פה, לא גוגל, או כלום, או רק גוגל, או וכן הלאה. אני לא חושב שבאיזשהו מקום, אם האתר שלך פתוח, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה רק שדפדפן X יעבוד, ולא דפדפן Y יעבוד, למרות שיש גם אתרים כאלה שעושים דברים כאלה, כי אינטרנט הוא מקום פרטי. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, ברגע שהאתר פתוח, ואני עכשיו רוצה לשאול משהו, אני חושב שהעובדה שאני משתמש בפרפלקסיטי, או אני משתמש עכשיו בקומט, או אני משתמש עכשיו בכל דבר אחר, זה לאו דווקא משהו ש... יכול להיות סקרייפינג לאתר, אז זה נראה לי מוזר שיעצרו דבר כזה.
מצד שני, שאתה שומע על כל שאילתה, יש לך 200 שאילתות של בוטים, אתה מתחיל לחשוב.
כן, אתה צודק, אבל מצד שני, שאתה מסתכל על זה, ואתה בא ואתה אומר, אוקיי, יש חברת פרפלקסיטי, היא עושה סקרייפינג, ואני בטוח שעושה סקרייפינג בלי שום קשר, היא רצה לאתר, בוא נגיד, ויינט, סתם בשביל הדוגמה. אז היא לא תיכנס לוויינט לאיזה כתבה אחת, ותעזוב אותה, היא תרוץ על כל הכתבות ותסרוק את הכל. זה סקרייפינג. אני, דרך אגב, אני מקבל את זה שזה לא בסדר. אתה רוצה שיעשו לך אינדוקס ל-LLMים ושרתי חיפוש? אין שום בעיה, תן להם לעשות את זה. אבל יש את ההבדל בין לעשות דבר כזה, לבין להיכנס עכשיו לקרוא כתבה X, בגלל שלקוח Y רוצה לקרוא... ולהבין את הקונטקסט שלה ביחס למשהו אחר. זה משהו שאני חושב שהוא קצת שונה. ואני חושב שאנחנו נכנסנו פה לאיזשהו מקום מאוד 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 קשה ובעייתי, כי היה לנו נוח שנים שרובוטס.txt הוא רק למנוע חיפוש, ואם אתה רוצה שהמנוע חיפוש, מה הוא יעשה? זאת אומרת, אתה רוצה שהמנוע חיפוש יגיע לעמודים 1, 2, 3, 4, 5, אתה לא רוצה שהוא יגיע לככה וככה עמודים, כל אחד והפתרונות שלו, ולכן כתבת את זה שם, וזה היה, כאילו אמרת לרובוטים,
מבחינת סקיורטי זה מאוד מעניין, כי אם הייתי רוצה לפרוץ לאתר, הדבר הראשון שהייתי עושה, לא הראשון, אבל בסדר, זה ללכת לרובוט, לראות איפה הם לא רוצים שאני אלך. וזה גם די משהו שמתעלמים ממנו בשלב זה.
כן, השאלה היא באמת, עד כמה באמת צריך לתת את הדגש, מה, אנחנו זוכרים למשל, שהיה פעם מושג שרואים לו Do Not Track, והיית יכול להשתמש בדפדפן, Do Not Track, ואז אתרים היו אמורים לאכוף את זה, ואז גילו שאף אחד באמת לא אוכף את זה, ומייקרוסופט שמה את זה בכלל בדיפולט און לדפדפן אד שלה, ואז באמת אתרים באו ואמרו, אם אתם שמים את זה באון בדיפולט, אנחנו פשוט לא נאכוף את זה לגמרי, ואז זה פשוט נעלם. אז אולי גם הרובוט נקודה TXT הולך להיעלם?
נעלם כבר
מזמן. מהבחינה הזאת? אני חושב כך חושב שזה אחלה דבר אם יש לך מנוע חיפוש, ואתה רוצה לייעל את המשאבים שלך, ולא לסוג דברים שאחרים לא רוצים.
לא, ההפך, יש רובוט סוכל TXT, הוא אומר לך בדיוק איפה יש דברים, לך תעשה להם אינדקסינג.
כן, זה ייעול של משאבים. ואלה להם באיזשהו מקום, אין לו מגבלה, הוא רוצה הכל. קוקי מנסטר שאוכל הכל, בלי פרופורציות. לאן אתה חושב שזה יביא אותנו?
אני באמת שלא יודע.
אם אתם המאזינים שלנו חושבים שאתם יודעים לאן הדבר הזה יביא אותנו, שלחו לנו. נשמח לדעת מה אתם חושבים גם כן. זה נושא מאוד 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 גדול, שהולך להתפוצץ אלינו עכשיו כמו איזה קומט. שזה תכלס מה שקורה פה. מה יקרה? אגב, גדי, יש לך כבר גישה לקומט? אתה דפדפן החדש של פרפלקסיטי?
לא.
אז אני קיבלתי גישה מלפני שבוע. אין לי הרבה זמן לשחק איתו, אבל במה ששיחקתי היה נחמד ומגניב. זה מאוד, מאוד כיף, שאם יש לך הרבה דברים לעשות.
מעדיף להיות טכנופוב ולהישאר עם הקרום.
אוקיי, קיבלתי. איי, קפטן.
אני לא אוהב שינויים. אני רוצה שהדברים יישארו בדיוק כמו שהם. לא ברמה שלו שהעולם משתנה, אלא ברוטינה שלי. אתה יודע, אין לי בעיה, תביא לי עכשיו טכנולוגיות חדשות, רעיונות חדשים, יאללה. ברוטינה שלי, תן לי את ארוחת בוקר שלי. אל תשנה לי.
הבנתי. אוקיי, אל תשנו לגדי, שמעתם?
בדיוק.
טוב, בואו נדבר על הנושא הבא שלנו. טוב, אז בואו נדבר על סוניק וול. פתאום יש לנו הודעה מסוניק וול שמקבלת בוסט מאוד מאוד משמעותי משלוש חברות אבטחה מאוד גדולות במשק, שזה הנטרס, ארטיק וולף ומנדיאן, שנרכשה על ידי גוגל כמובן, שמדווחות שתוכנת הכופר, תוכנות כופר פשוט מדלגות פנימה דרך ה-SSL VPN שלכם, וכולם חושבים שמדובר באיזה זירו די מטורף, שהופך את כל הציוד החדש לחסר תועלת או משהו כזה, והאצבע כבר כמעט על ניתוק מהאינטרנט, אבל אז סוניק וול משחררת הבהרה שעושה פה טוויסט מעניין. מתברר שלא מדובר בזירו די חדש ומתוחכם, אלא בבעיה מוכרת שקיבלה כבר את השם CVE 2024-4766. מסתבר שההתקפות שקשורות לקבוצת הכופר אקירה התמקדו בעיקר בארגונים שעברו שדרוג מציוד דור 6 לדור 7. במהלך המעבר, רבים פשוט יבאו את ההגדרות הישנות, כולל סיסמאות של משתמשים מקומיים, ולא תרחו אפילו לאפס אותם, כפי שאומלץ לפי ה-best practice. התוקפים, שהם פשוט ניצלו את העצלנות הזאת וביצעו מתקפת ברוט פורס על הסיסמאות הישנות והחלשות, נכנסו פנימה, וזה המקבילה הטכנולוגית של להשאיר את המפתח הישן מתחת לשטיח החדש של הבית. אבל מתוך האבק הזה יצאה המלצה אחת חשובה במיוחד מהרשימה של סוניק וול, והיא תפעילו Geo-IP filtering. במילים פשוטות, תחסמו חיבורים מבדינות שאין לכם שום סיבה לקבל מהם תעבורת VPN. עם כל העובדים שלכם מישראל, למה שה-VPN שלכם יהיה פתוח לחיבורים מרוסיה, צפון קוריאה, מלזיה, או איראן, רחמנה ליצלן. וזה הפתרון שהוא כל כך פשוט ויעיל, שהופך אתכם לבלתי נראים לסורקים מרחבי העולם. זה שינוי
וואלה,
תפיסתי חשוב.
מעצבן אותי, מעצבן אותי.
כן.
מצד אחד, אני גם נתתי
כן.
פעם הוראה, תחסמו את כל גרמניה. למה? כי התקפה הגיעה מגרמניה. אני לא יודע, ואם זה עובד, זה עובד, בואו לא נתייפה. מצד שני,
כן.
כל השטויות האלה של בואו נחסום עכשיו את העולם, או נרשה רק תקשורת עם ישראל, או נחסות מלזיה, די, נו, אם תוקפים רוצים להיכנס, הם ייכנסו, ודרך ה-IP של מקום אחר. זה
נכון.
הצעת סקיוריטי שהיא טובה במקרים ספציפיים, וכל שאר המקרים פשוט עצלנות. מאוד לא מסכים איתך.
אני לא מקבל את זה. אני בא ואני חושב דווקא שזה אחרת, אני חושב ש...
כולם יכולים להיכנס,
לרוב...
ואתה חושב שאם אני עכשיו אשתמש... אתה בא למישהו מלזי להשתמש בכתובת מישראל? יאללה, נו. מה זה שטויות?
אתה
אז
צודק.
גורם לך להרגיש כאילו אתה... לא,
אתה
לא.
אתה צודק לגמרי,
תסנות.
אבל אני רוצה לבוא ולהגיד כזה דבר.
אז אני לא
ברוב
צודק לגמרי,
המקרים,
אבל...
ברוב המקרים, הקרים השתמשו בלונג הגינג פרוט. והם, ככה הם הכתפו את זה. אני חושב שגיאו-פנסינג, לא גיאו-IP פנסינג, הוא בעצם מה שהוא עושה, הוא מעלה את הגובה של הלונג הגינג פרוט טיפה יותר גבוה.
לא מסכים איתך.
הוא לא מעלים
איתך.
אותו לגמרי.
לא, אני באמת לא מסכים איתך. הרי אתה משתמש בבוטים ובכל מיני כתובות IP שאתה מצאת בפרוקסיס וכל דברים כאלה בעולם, כמעט אף פעם אתה לא מתחבר מאיפה שאתה מגיע. אתה מוריד קצת את ה-Attack Surface שלך, אבל ברמה כמעט לא רלוונטית. זה פשוט, יש לך התקפה, אתה צריך לפתור אותה.
אתה יודע כמה סריקות עוברות על IP'ים שאני מכיר בישראל, ברמה של כל דקה, אלפי סריקות מהעולם.
מאמין לך. מאמין לך.
למה לא להוריד את ה-Attack Surface הזה?
אוקיי, קודם כל, כמה סריקות כאלה מגיעות מאיפה?
מכל העולם.
אוקיי, אתה רוצה לסגור את עצמך לכל העולם?
לא, אני רוצה לסגור אותי רק למדינות שאני
אוקיי,
נמצא בהן,
אתה רוצה להגיד שאם אתה תוריד
בהם.
עכשיו, אם תוריד עכשיו 10 סריקות ממלזיה, ותקבל עדיין 9,990 סריקות מכל העולם, זה יעזור לך במשהו?
אני רוצה ללכת מהמקום אחור, במקום ללכת על בלקליסט, אני הייתי הולך על ווייטליסט,
אוקיי,
זאת אומרת, מאפשר
אוקיי,
את, כל, את כל אירופה, את כל ארצות הברית ואת כל ישראל. איך זה?
איך זה? לא שימושי בשיט, כי התוקף פעם הבאה יגיע, אפילו בלי לנסות.
זה לא פעם הבאה, תבין. רק אם הוא משתמש, רק אם הוא סורק את ישראל.
אוקיי, עצור. לא מסכים איתך, אופרטיבית אתה טועה, צער לי, אבל אתה יודע מה, נגיד ואתה צודק. בוא נגיד שאתה צודק.
כן.
יש בעיה מהותית, צריך לפתור אותה. מה אומרים לך לעשות? תחסום כתובות IP. יאללה, יאללה. תפתרו את הבעיה. הדבר הזה הרי לא יפתור את הבעיה, מישהו יתרגט אותי או יסרוק אותי במקרה מגרמניה.
אתה צודק. בסופו של דבר,
אז מה זה ההצעה המוזרה הזאת? מה זה ההצעה הלא מקצועית הזאת?
אתה צודק לגמרי, אני מקבל את מה שאתה
אז
אומר.
אז למה אתה הולך להגיד לי אבל עוד פעם?
אבל אני אגיד עוד פעם אבל. אנחנו לא מתכננים על המתקפה הזאת, אנחנו מתכננים על וורנוביליטי שייצא מחר. ואם אנחנו רוצים להוריד את הטקסרפל של וורנוביליטי של מחר...
לא, אתה מדבר על דפנס אין דפט, לר דפנסס, בוא ניצור עוד הגנה ועוד הגנה
נכון.
ועוד הגנה כי יעקפו. אני מבין. אבל בסופו של דבר, אחד, הוונדור צריך לפתור את הבעיה, וזה שהוא אומר לך תחסום כתובות IP, זה פשוט בושה
הוא לא
וחרפה.
יפתור את הבעיה.
אז הוא לא צריך את הוונדור שלו, הוא צריך להחליף אותו, זאת ההגנה האמיתית, זה ה-Defense
יופי.
in-depth.
אז בוא תקשיב לוונדור הבא, אוקיי? בוא תקשיב לוונדור הבא. אם יש לך פורטינט, אם SSL VPN חשוף לאינטרנט, אולי כדאי, אגב, אם יש לכם, תגבירו רגע את הווליום, ותורידו רגע מ-1.5 או 2, ותקשיבו לזה, אוקיי? נראה שמישהו מנסה למצוא את המפתחות שלכם, והוא כנראה ממש ממש קרוב, כי בתחילת אוגוסט, חברת המודיעין גריי נויז זיהתה עלייה מטורפת, לא פחות ולא יותר, בניסיונות ברוט פורס על שירותי SSL VPN של פורטינט. אבל רגע, אל תגידו עוד מתקפת ברוט פורס מה חדש, כי פה הסיפור מתחיל להיות הרבה יותר מעניין, אוקיי? תוקפים לא סתם ירו לכל הכיוונים, הם התחילו מתקפה ממוקדת על ה-FortiOS, ואחרי יומיים, ב-5 לאוגוסט, הם עשו פיבוט חד, והעבירו את כל האש לכיוון ה-Forti Manager. המעבר הזה בין המטרות עם חתימת TCP שונה, מראה שלא מדובר ברעש רקע אוטומטי, אלא קמפיין מחושב ומתפתח. וזה החלק שצריך להדאיג אתכם. מחקר של גריינוז מראה ש-80% מהמקרים, ב-80% מהמקרים, קפיצות אדירות כל כך ממוקדות בפעילות תקיפה, מקדימות חשיפה של חושת זירו די חדשה באותו מוצר, בדרך כלל תוך 6 שבועות. במילים אחרות, התוקפים
במילים
לא
אחרות,
מנסים לפרוץ.
כל כמה זמן יוצא זירו די בפורטי?
אנחנו לא מדברים על זה, אני עדיין אוהב את הילל.
כל כך הרבה שאני חושב שכרגע, לא אומר שפורטי לא עושים השקעה ומנסים לשפר את העניינים.
פורטי חברה טובה, הם חברה טובה,
כן.
צריך להגיד את זה.
אבל בסופו של דבר, המוצרים שלהם כרגע פגיעים מאוד ומתורגתיים, ולהשתמש בהם כרגע אונליין הפך להיות עניין בעייתי.
כן, אבל אתה מבין גם שלמשל, כשמסתכלים על, בכלל, על רנסומוויר, ומבינים שרוב הרנסומוויירים הם Windows, אנחנו גם מבינים שרוב המשתמשים הם Windows, ולכן עושים את כל הרנסומוויירים האלה. זה לא שאי אפשר לעשות למק, ואי אפשר לעשות ללינוקס, ואי אפשר לעשות לאנדרואיד, או לאייפון, whatever, עושים למי שיש יותר, וכאילו אי אפשר באמת לסגור, אי אפשר באמת לחסום את הכל.
אומר, תרוץ יותר מהר מהבן אדם שלי, עדך כשאתה רץ מהדוב. בסדר, זה אסטרטגיה נחמדה, אבל זה לא, זה אסטרטגיה שהיא אסטרטגיית גיבוי. עדיף שלא יש שם דוב מתחתחילה, עדיף שיהיה לך רובי דובים או מה שלא יהיה, עדיף הרבה דברים. בסופו של דבר כרגע, אתה צודק. יש כרגע מידע מעניין, מגניב, אני פה לא ראיתי אותו, אז תודה שאתה מספר לי, על זה שיש סימנים מעידים, כן, שסורקים ומנסים למצוא את מה לתקוף בעולם ברמת הפורטי, יכול להיות שיש עכשיו חולשה חלפה שיוצאת, נכון? וואלה, סימן מעיד, מעניין, מעניין להסתכל היסטורית שיצאו זירו דייז, אם זה היה גם ככה אז. מצד שני, כשאתה מסתכל כרגע על פורטיגייט, אתה אומר, אלוהים ישמור, כמה חולשות הולכות עוד לצאת שם. זה לא דבר הגיוני בשלב זה, וכן, הם עושים הרבה מאמצים וזו חברה טובה, אבל אני כלקוח כרגע לא אקנה. אולי זה ישתנה בעוד חודשיים.
אני, עוד פעם, בגלל שפורטי קיבלה נפח של install base כל כך גדול, אז המון מחפשים שם vulnerabilities. זה מה שאני מאמין, בדיוק כמו מייקרוסופט. בדיוק כמו כל הדברים הגדולים.
יש הבדל.
אם עדיין מצליחים למצוא zero days בחום, תקשיב, וצריך לחפור עמוק בשביל למצוא zero days בחום היום, ועדיין מוצאים אותם.
שנייה, לא, יש הבדל מסוים. יש הבדל מסוים. חד משמעית, עם Windows זה המונוקלצ'ר, וזה נמצא כתשתית תקיפה הרבה יותר רחבה. כן, זאת אומרת, תשתית לתקיפה הרבה יותר רחבה בגלל שכולם יש את זה. אני מסכים איתך עם הרעיון הזה. אבל בסופו של דבר, פורטינט כרגע, שוב, כחברה טובה שאני מצפה ממנה ליותר, לא up to par בזה שאפקטיבית, כל הזמן מוצאים zero days ותוקפים ארגונים באמצעותה.
אוקיי.
וזה לא הגיוני. גם מייקרוסופט עשתה שינויים מטורפים כדי לא, ועוד מוצאים כל הזמן חולשות שם, היא כבר לא החברה המחוררת שהייתה בעבר.
עדיין מייקרוסופט, פאץ' טוזדי האחרון, שהיה באוגוסט, הם סגרו יותר מ-100 vulnerabilities, זה הרבה, זה כמות
נכון.
משמעותית, הם כל חודש סוגרים במאות, תקשיב.
אבל עובדה שהם סגרו.
כן, אבל אנחנו גם רואים שהרבה סגירות של vulnerabilities של מייקרוסופט, נעשות בצורה מאוד מאוד חפוזה ולא אחראית, ו...
זה כבר ודאי... דיון אחר, אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים את ה-Zero Days על מפורטינט באמת פשט?
כרגע אין עדיין הבנה איזה, על איזה Zero Day מדובר, כי זה Zero Day, זה המשמעות של Zero Day, אוקיי? אבל
אוקיי,
אני מאמין ברגע...
אוקיי, בוא נסתכל על Zero Days היסטוריים, הם עושים פאצ'ינג?
כן, בטח. כן, ומוחלט. ואני חייב להגיד גם אחד הדברים היפים שפורטי עשו, זה שהם באו ואמרו, העדכונים אוטומטיים, זהו, זה נגמר, אתה כבר לא יכול להשתמש, כאילו אם אתה לא עושה עדכונים, אתה צריך להיכנס להגדרות בצורה מבאסת ב-CLI, ולהוריד משם את העדכונים האוטומטיים. אם אתה לא עושה את הפעולה הזאת, אתה תקבל עדכונים אוטומטיים כמו כולם. ואני חושב שזה היה קטע מאוד משמעותי וחשוב של פורטי, על הסיפור הזה.
בהחלט יפה.
לוקחים אחריות, מצוין. זה מדהים.
כן.
זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, זה מה שצריך. אז בוא נחזור רגע למה שדיברנו. Geo-IP fencing מוריד לך את המשטח תקיפה.
לא.
למה לא? למה לא?
תקשיב, בוא נשאל אותך שאלה כזאת.
כן.
יש לך עכשיו, אני מחפש אנלוגיה טובה, כן? רעידת אדמה. רעידת אדמה משפיעה על כל האזור. אתה יצרת ב-Layer Defenses גם מצב שהבניין שלך בנוי קצת יותר טוב. אוקיי? זה נחמד, זה סבבה. עכשיו נגיד ויש לך רעידת אדמה, ואתה שם יכולת לראות על יתושים. זה עוזר לך במשהו? הרי התוקף ינסה מכמה כתובות IP במכה, בלי לחשוב פעמיים, זה לא מוריד לך בית המשכח תקיפה, כל הזמן תוקפים אותך מכל מקום, זה אתה חושב שאתה מוגן, שזה אחד הדברים היותר נוראים שיש.
אני לא חושב, אני לא, כשאני שם Geo-IP fencing,
אני
לא
בא ואני אומר, זהו, אני פתור. אני מוכן לקבל שתחסום את איראן, אוקיי? אחרי שתעשה קצת דברים של הבטחה אמיתית שברצות יגנו עליך. אתה מוסיף עוד
אני לא בא ואני אומר שזה נג, שזה,
אז מה אתה מתקן בזה? כי כרגע, כל פעם שממשלת ישראל ואופ ישראל הולכת וחוסמת כתובות IP מהעולם, אני מתחיל לגחך ואני חושב, אלוהים ישמור, מי מריץ את הסקיורטי שם? אני פעם מרצתי את הסקיורטי שם. זה מגוחך. זה לא מה שיצור התקפה. אז למה להתמקד בזה? זה כמו להגיד, אתה יודע מה? אני שמתי מנעול על המחשב שלי, המחשב בתוך הבית שלך, מישהו רוצה להיכנס ויוריד את המנעול בשנייה, זה מוסיף לך הגנה, אבל איזה ריסק.
לא, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להגיד שאם יש 10,000 קבוצות שסורקות את ה-IP שלי, ואני עכשיו עושה Geo-IP fencing, אני הורדתי עכשיו 90% מהקבוצות האלה.
לא נכון. פשוט לא נכון.
למה לא? כי כולם יש להם IP בישראל?
כולם יש להם IP בישראל ובאירופה ובכל המקומות ומשתמשים בהכל. כן, חד משמעית.
לא.
כן.
לא, נו.
אף אחד לא משתמש ב-IP שלו. אף אחד לא משתמש ב-IP
שלו. ברור שלא IP שלו. אבל תקשיב, אנשים משתמשים ב-IP מכל מיני מדינות. כל מיני. לא בסדר גרמניה.
שוב, אני לא אומר לך, אל תעשה את זה. אבל ההתמקדות בזה פשוט אינה נכונה. מה אתה יכול לעשות שבאמת יגן עליך?
לא, זה שאלה הרבה יותר גדולה ומורכבת. אני רק בא ואני אומר, כי
לדוגמה,
חלק מהדברים
לדוגמה,
לעשות את זה.
אם אתה כארגון, תתקין עכשיו אדבלוק, למרות שעם מניפסט 3 עכשיו, אתה לא צריך כל כך את כל האדון זה האלה, או אקסטנשן זה האלה, תתקין אדבלוק, פתאום היכולת של חולשות סלש זירו די אינטרנטי דרך אד נטרוקס וכולי להגיע אליך, היא עוד פעם כדי לא קיימות, ובום, הגנת על עצמך לצורה משמעותית. לחסום כתובות IP מעולם, אז יהיה 9,000 במקום 10,000 סריקות אוטומטיות בשעה. שזה לא קבוצות, זה פשוט מכתובות IP שהשתמשו בהן, שבמקרה הגיעו מאיראן. די, נו.
אתה לא מאמין כמה סריקות יש מחול, ממדינות
לא הגיוניות. תאמין לי שאני מבין.
בוצואנה סורקת
אותי. מתי פעם אחרונה נפרצת על ידי סריקה אינטרנטית? אתה. כן.
אם אני שותק, זה אומר שזה עבודה ממש טובה.
לא, אני אומר, זה לא שזה לא דבר הגיוני לחסום, פשוט יש לך כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות לפני, שזה לא רלוונטי. פשוט לא רלוונטי. מטריד אותי שאתה שם על זה את הדגש, לא שאתה אומר תעשו את זה. אוקיי? Okay? Okay. כי הטרט הכללי של בואו יסרקו אותי מהאינטרנט ויפרצו עליי ככה, הוא מאוד נמוך עבורך. כן? אחר כך יש את העניין של, שהם פשוט עוברים כתובות IP כל הזמן, זה לא משנה מאיזה מדינה הם מגיעים. בסדר? אז יעברו כתובות IP אחרות. אחר כך, אתה לא מאכל, תעשה את זה. אבל יש לך כל כך הרבה דברים לעשות שירצו תיעלים, מה אתה עכשיו מתעסק בשטויות?
זה לא בשטויות, זה גם. זה שכבה.
בסדר, זו שכבה, אבל אתה יכול לשים שכבה הגיונית. לדוגמה, שים מנעול נורמלי בבית, לעומת להגיד עכשיו, יש לי בית, יש לי מנעול, אבל המחשב עצמו, אני לא רוצה שיגנבו לי אותו, אז אני אשים מנעול שלא יפתחו לי את הארדיסק. די, נו. הורדת את המשטח תקיפה, אבל באמת בצורה משמעותית, לא. בולשיט. די.
אוקיי. לא מקבל, אבל מבין מה שאתה אומר. טוב, אני רוצה להודות לך, גדי עברון, היה לי פרק כיפי. כיף, כיף לעשות איתך דיונים כאלה. אני רוצה להודות גם לכם, מאזינים יקרים, או צופים יקרים, אם מישהו צופה בנו. תודה רבה שצפיתם. תעשו לנו לייק, 5 כוכבים, תהיו נחמדים, אפילו תעבירו את הפרק למישהו שאתם חושבים שיהנה ממנו. אני יודע שיש הרבה אנשים שלומדים סייבר, אנשים שגם לא קשורים בכלל לעולם הסייבר, ושומעים את הפודקאסט שלנו. שלחו לנו הודעה, שנדע שאתם שם, שנדע שאנחנו אוהבים לשמוע מעוד אנשים מתחומים אחרים ששומעים את הפודקאסטים שלנו. אני רוצה, גדי, כמה מילים אחרונות?
אני חולה ואני רוצה ליפול למיטה, אבל שרדתי את הפרק.
אז תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה, ביי!
ביי ביי! I could start again instead, but the morning brought forgiveness in the form of your sweet call. Said you miss me through the distance, maybe we could try it all. Sometimes grace comes unexpected when you least deserve the break. Here's the second chance. Something new. Here's the second chances. New beginnings start today. Here's to taking one more dance. When the music starts to play, we don't have to be perfect, just willing to begin. Here's the second chances. Let the healing light come in. Every sunrise, every breath a chance to grow. Every heartbeat says start over. There's still so much we don't know about the person we're becoming, about the love we're meant to share. So keep running toward the morning. There's redemption in the unexpected when you least deserve the break.